נכנס או לא נכנס? אני לא יודע איך זה עובד פה, טועים.
כן,
אפשר. אני לא יודע מה אלוהים, אני לא יודע אין לכם אינטרנט?
יש פה.
אבל לא רואה מתחבר. טוב, הוא אמר לי שזה קאט שם, אפשר לעשות הכל שם.
עד היותר.
כן. זהו. יופי, שיין. עכשיו איפה זה? אנחנו נסתדר, אל תדע. מה שאני חי, מה זה? אני אומר שאין לו.
בוא אני אעשה לך את כמו. אין וי-פיי פה אולי?
אין זה.
אין וי-פיי?
כן.
יש וי-פיי?
כנראה שזה נכון.
אז כנראה שזה נכון.
לא,
הוא
לא
שוב. הבעיה שזה כמה קורה ל...
למה אתה יודע חלוש את המשיכה פה לבין?
לא, המשיכה המשיכה את השיכה, אין לכל.
תגידי, תגידי. עכשיו. HP זה
הוי?
HP מנהל את זה פה.
תודות
לכם. יש קוד, יש קוד.
לא, לא, זה נשמע את זה. עכשיו חייבים לכתוב את זה, את השיעור. צריך לי להתקשר לאבאבו, אני לא יודע איך הוא
אומר. לאבאבו?
מיכאל.
לא, 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 לא.
תודה. זה ביוטיוב ישר.
הנה זה מופיע, אנחנו רואים את זה.
לא בשידור, אנחנו חכה, הנה אני מתוהן.
כן, כן.
הנה זהו. האור מקורא.
האור הזה אפשר לחזור אותו?
כן,
זה אתה יכול לחזור?
אנחנו
נעירות, אולי הדיקטור הזה. זהו, שיעה. נעשה בשידור.
אבא,
זה נעשה.
עובד. ערב טוב לכולם. מי שלא מכיר, אנחנו ארצל וענת. שבוע הבא ביום ראשון להזכרה של אמא של ענת, לכן ביקשנו לעשות את השיעור הזה פה. אמא של ענת קוראים לה עזת. היא נפטרה לפני כ-5 שנים, ואומרים שעושים הזכרה, צריך להגיד כמה מילים על הנפטר, ונגיד עליה כמה מילים. הם עלו בשנת 70 לארץ, מ-8 ילדים, וכולם יחסית קטנים. אחרי כמה שנים, 3-4 שנים, האבא נפטר, זה אבא של ענת, והיא הייתה צריכה לגדל את כל הילדים לבד. גם פרנסה, גם ילדים, גם עולים חדשים. נחשוב את כל אחד מאיתנו במצבים האלה, זה מאוד לא נעים. והנה, ברוך השם, גידלו את הילדים, חיתנו אותם, עובדים, וזהו. אז אני רוצה, אז בעצם המסר שלה, זה כאילו, כמה שאני הכרתי אותה, להתמדה. החיים היו קשים, אין מה לעשות, אבל להתמיד ולהמשיך ולהמשיך, למרות כל הקשיים, זה בעיקר כשפרנסה, גידול ילדים וכל הילדים. אז הכנתי פה איזה קטע, את הקטע הזה היינו הרבה קוראים עם החיילים. בערך לפני כ-15 שנה, רבי יואל היה הרבה מגיע לבסיסי חיל האוויר, והיינו יחד הרבה מאוד שומעים שיעורים של יואל, והחיילים היו נשארים ומדברים איתו. אתה מוכר, כן?
איך אני אשכח את זה?
אני זוכר שפעם אחת יואל הגיע והלכנו ליופי ואריה, רצו לבקר שיפה חיל האוויר, לראות טוסים, לראות אמל"ח, אמצעי לחימה. ואז הגענו לבסיס תל נוף, בחש 8, והסתובבנו בין המטוסים, בין המסוקים. אריה ויוסי ראו את הדברים, ואז אני לא יודע מה קרה, פתאום יואל נעלם. יואל נעלם, ואני הייתי צריך לעשות בייביסיטר לאריה ויוסי באמצע בחש 8. התברר שמפקד הטייסת, אני לא יודע איך, שמע שיואל הגיע, הם הלכו לשיחה, זה היה בדיוק לפני מבצע חומת מגן. הם היו שם ואני עשיתי בייביסיטר לאריה ויוסי בבחש 8. אז כמו שאמרתי לכם, אנחנו היינו קוראים בדרך כלל איזה קטע כללי משהו לפני שיואל היה נותן שיעור, או לא זה לא שיעור, זה יותר היה זו שיח עם החיילים בענייני אמונה, בענייני אומנות, ומאוד אהבו אותו. וזה לא רק החיילים, זה גם הקצינים. לפני בערך 18-19 שנה כאן בחצר היה המון מפגשים של יואל עם קצינים בתנת 2, שבהם אחר כך המשיכו לשמור איתו על שרים.
עד היום.
עד היום. זה אני לא יודע.
עד בתנובה, עד...
אז אני רוצה לקרוא את הקטע על ההתמדה של אמא של ענת, זכרונה לברכה. זה קטע שהוא, אנחנו לא יודעים מי חיבר אותו, אנונימי. אבל אני זוכר שאת הקטע הזה פעם הקראנו כשרבי יואל הגיע לבסיס בחיל האוויר. קוראים לקטע "לא היה לנו שכל של אווזים". מכירים? אז בקו הבא, שתפכים באווזים בדרכם דרומה למשך החורף, להקה בצורת וי. אולי כדאי שתחשוב מדוע הם עושים ככה כפי שגילה זאת המדע. ברגע שאחת הציפורים מכה בכנפיה, היא יוצרת גורם עילוי לציפור הבא בעקבותיה. המעוף בצורת V של כל הלהקה מוסיף טווח טיסה גדול ב-71% לפחות מאשר אילו כל ציפור הייתה מתופפת בעצמה. בני אדם שלהם כיוון משותף וחוש לקהילה עשויים להגיע למקום אליו הם הולכים יותר מהר ויותר בקדות, כיוון שהם נעים עם התשופה שהאחד נותן השני. כשעבד נשמט מן הלהקה, הוא לפתע מרגיש את הסחיבה וההתנגדות של הניסיון לעשות זאת לבד. ובמהירות הוא חוזר ללהקה ומנצל את כוח העילוי של הציפור שלפניו. לא רק היה לנו שכל כמו לעבדים, היינו נישאים בלהקה עם אלה הנעים בכיוון שלנו. כאשר מנהיג הלהקה מתעייף, הוא מתחלף וחוזר לאגף. ציפור אחרת טסה בראש אחר. הגיוני לקיים תורנות כאשר הם עושים, כאשר אנו עושים תפקיד הדורש מעמד, עם אנשים, או עם עבדים העפים דרומה. העבדים שמאחור סופרים כדי לעודד את אלה שבראש, כדי שישמרו על המהירות. הדבר האחרון, שימו לב לכך, שאחד העבדים חולה או נפגע מיש הציידים ונשמט מן הלהקה, נשמטים עמו שני עבדים נוספים ועוקבים אחריו כדי לעזור או להגן. הם נשארים איתו עד שהוא מסוגל שוב לעוד. רק אז הם ממריאים ללהקה שלהם או ללהקה אחרת ולהצטרף לקבוצתם. לו היה לנו שכל של העבדים, היינו מתייצבים זה לצד זה כמותם. תודה רבה שבאתם.
קראת לי זיכרונות נפלאים. חודש טוב ומבורך. ענת, רצית לי משהו? בסדר, בעזרת השם אנחנו מכוונים את השיעור הזה לכל מי שצריך, ובעזרת השם יהיה רצון שהדברים יחלחלו כמו הדם שזורם בעורקים, כדי לנקות את מי שצריך לנקות אותו, לפתוח את מי שצריך לפתוח אותו, להעלות את הנשמה של מי שצריך להעלות את הנשמה, ולעזור להצלחת כל האנשים במבחנים ובשידוכים ובזיווגים ובכל התחומים של החיים, בריאות והרבה הרבה שמחה בעזרת השם, כי החודש דורש. אז קודם כל אנחנו מברכים את בעלי אכסניה, ידידי נפשי הרצל וענת, שבאמת הזכיר לי תקופה מאוד מאוד מרשימה בחיים שלנו פה, כשהיינו עדיין טריים וחדשים בכפר, וברוך השם זכינו בזכות הרצל להיכנס למקומות שלא היינו נכנסים בשום צורה אחרת. רק לסיפור הקטן, כשחטף אותי המפקד, אז הוא לקח אותי לחדר שלו והוא אמר לי, תשמע, אנחנו יוצאים למבצע. בגלל זה רציתי שתבוא. אז הוצאתי מהתיק שלי משהו שחרטתי. זה היה שם יוד קו אף קו. לבן על קבי שחור, על חומר מיוחד כזה שהיו חורטים. ואמרתי לו, תשמע, תיקח את הדבר הזה, תשים אותו במגירה שלך, וכל פעם שאתם יוצאים, רק תסתכל על השם הזה, תכוון שאתם יוצאים בשם השם. וכל פעם הוא היה עושה את זה, אני זוכר עדיין את התנועה שלו ככה כשאמרתי לו וברכתי אותו, ומאז ועד היום, אני לא רוצה להגיד איפה הוא היום, אבל אנחנו שומרים על קשר, ברוך השם, אדון לוי, אם הוא שומע אותנו, שיהיה בריא ושלם. חודש אדר, עצת השמחה. מעניין, כותרת מיוחדת, מה זה עצת השמחה? מישהו מציע לנו להיות שמח? או שהדבר קורה באופן אוטומטי משנכנס אדר? חודש אדר עומד בסימן קבלת התורה. זאת אומרת שהמיוחדות של החודש היא קודם כל קבלה. אפשר לעצור אפילו את השיעור כאן. בחודש הזה צריך ללמוד לקבל. צריך ללמוד איך מקבלים. לא איך נותנים, קודם כל איך מקבלים. הנתינה תתחיל רק מיום פורים. שבועיים ראשונים של החודש, רק
איך לקבל, ללמוד מחדש איך לקבל בלי להתבייש, איך לקבל בצורה נכונה, איך לקבל מחמאות, איך לקבל אהבה, איך לקבל נתינה מאחר. וברגע שאנחנו מוכנים לקבלה, מהריבוי הזה, מהמילוי הזה, אפשר להתחיל להשפיע. פירוש הדבר, שימים אלו פועלים ככלים לקבלת האור האלוהי השופע בעולם. עוד מעט נסתכל באותיות, שתי האותיות הראשונות של החודש זה ה-ה. כלומר, שבועיים של נוקבות. קבלה, של נוקבות, של בחינות של נקבה. כל פעם שאתם רואים את האות ה, זאת האות המיוחדת לקבלה. קבל ה, זה אותיות קבלה. ומטבע הדברים זוהי הבחינה שעלינו לפתח בחודש אדר. קודם כל, לדעת לקבל. קיבלנו את התורה בחודש אדר. למרות שהתורה ניתנה הרבה קודם לכן. אלף שנים הבדל. ממתן תורה עד שקיבלנו את התורה. מה קרה בינתיים? היה צריך לימוד. מי שידע לעשות זאת קיבל כבר שם. משה קיבל תורה מסיני. כל השאר לא. זאת אומרת, בהר סיני, כשאנחנו חוגגים את חג השבועות, אנחנו מציינים בסידורים שלנו, במחזורים שלנו, זמן מתן תורתנו, ולא זמן קבלת תורתנו. כלומר, הוא נותן. דרך אגב, הוא לא הפסיק. הוא תמיד נותן. לא לחשוב שיש הפסקות חז ושלום או שינויים אצל הקדוש ברוך הוא, אין שינויים. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא התחיל לדבר ב-8 בבוקר והוא הפסיק ב-12 ואנשים חזרו הביתה? חז ושלום לדבר בצורה כזאת על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אותם דברים ששמענו בהר סיני, הם נאמרים כל הזמן, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים, אין שינוי, מבריאת העולם ועד אחרית הימים, אותו שידור משודר. רק יש כאלה שפותחים רדיו ויש כאלה שלא. מי שפותח רדיו בזמן הנכון מקבל את השידור. מי שלא פותח, איך יקבל? מה זה אומר שאין שידור עכשיו? אצל הקדוש ברוך הוא אין שינויים. אז אין גם התחלות והפסקות, אין שינוי מקום, אין עלייה וירידה. כל הביטויים האלה שהתורה מדברת עליהם, זה פשוט סגנון דיבור של בני אדם. אבל אני השם לא שניתי. הדמות האנושית המתאימה ביותר למסוגלות לקבל היא משה. משה קיבל תורה מסיני. לא בכדי נולד הוא בזין באדר, והושלמו שנותיו בזין באדר. זאת אומרת שמשה התחיל וסיים את כל המערכת של החיים שלו בחודש הזה ובשבועיים הראשונים, זין באדר. זאת אומרת, האיש המסוגל לקבל. מה זה זין באדר? באמצע השבועיים. זאת אומרת, באמצע היכולת לקבל. השיא, אין יותר אדם שיודע לקבל ממשה רבנו. משה הוא שיא הקבלה. אתה רוצה ללמוד לקבל? תלמד את חייו של משה רבנו, את תכונותיו הפנימיות. כמובן שזה לא איש בלבד, אלא מדובר כאן בצופן. ומי שלומד את התורה כצופן, ולא כסיפור מקראי בלבד, הוא מבין את התכונות הפנימיות המיוחסות לאותו איש, לאותה דמות, ובעצם הופך להיות כלי. אותיות משה זה אותיות השם, השם זה הגילוי. העובדה שבחודש זה קיבלו וקיימו היהודים עליהם ועל זרעם, ציטוט ממגילת אסתר, את עוז התורה שניתנה להם בסיני וכדברי חז"ל במסכת שבת, הדור קיבלו בימי החשברות. כלומר חז"ל, אם לא הבנו, אומרים לנו בפירוש, אותם ימים, בימי החשברוש, שם קיבלנו. והדת ניתנה בשושן הבירה, תשימו לב כמה רמזים, שדווקא הדבר קרה שם. כלומר, התורה הגיעה באופן אמיתי לעולם הזה, כשאנחנו קיבלנו אותה. ומתי התחלנו לקבל? שם. צריך לשאול את עצמנו למה. מעניין שראש חודש אדר אנחנו לומדים בבית של צאצאים של מי שהיו שם. כשכתבתי את זה חשבתי. מוסיפה הוכחה על תכונתו של החודש לפתח בנו את מודעות הקבלה. אתם יודעים כמה אנשים לא יודעים לקבל? אנשים חושבים שלהשפיע זה טוב, וזה באמת טוב, זה נכון. אבל אם אתה לא יודע לקבל, אתה גם לא תדע איך משפיעים, כי אתה לא יודע מה צריך כדי לקבל. אתה לא תדע איך לתת כדי שהשני יקבל, כי אתה לא יודע. תכונת הקבלה היא חשובה ביותר. קודם כל בגלל שאני נותן לשני אפשרות לתת לי. דרך זה שאני מקבל, שאני כלי. שאני פנוי לקבלה של השני. אני לא חוסם את נתינתו אליי. אם כן, יסוד הקבלה הונח בתכונתו של הזמן הזה מבריאת העולם. ומרדכי ואסתר שידעו זאת, ניצלו את הכוח הגנוז בחודש אדר כדי להיפגש מחדש, כן, עם תכונתו, כפי שנאמר במגילת אסתר, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. פירושו של דבר, מה שקרה פעם אחת בהיסטוריה חוזר ומתעורר כל שנה באותה תקופה. ולכן זה נקרא נזכרים ונעשים. לא רק שהם עומדים בזיכרון באלמה, אלא זיכרון שמתורגם לעשייה. זה חודש אדר. איפה זה קורה? בכל דור ודור. זאת אומרת, עניין של זמן. כל דור. משפחה, עניין של נפש. מדינה, עניין של מקום. זאת אומרת שחצינו כבר עולם, שנה ונפש. כלומר, הדברים קורים בעולם, בשנה ובנפש. כלומר, בכל המימדים של המציאות, הכל חוזר ומתעורר מראש חודש אדר. ולאורך כל החודש. והדבר הזה לא יסוף, אין לו סוף. מזרעם, זאת אומרת, זה אנחנו. זה הזרע. מה שהתחיל לא מסתיים לעולם, כלומר, יש כאן קונוטציה של אינסוף, של נפח. ולכן מרדכי ואסתר הם כמו גילוי מה שהולך לקרות באחרית הימים. הגאולה שלנו היום דומה יותר לגאולת פורים מאשר לגאולת פסח. בפסח הכל היה ניסי, בפורים הכל מלובש בטבע. אפילו שם הוויה לא מופיע פעם אחת במגילת אסתר באופן ברור. אין דבר כזה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא פועל בלבושים של מערכת בחירות, בלבושים של פוליטיקה, של מלאכים, של כל מיני תכסיסים. זאת אומרת שיש שם, סליחה? נכון, מדהים ביותר. זאת אומרת שאנחנו עכשיו בסגנון גאולת פורים. סגנון שחייב להופיע בהיסטוריה, ולכן זאת הקבלה. עכשיו אתם מבינים גם מה הקבלה שדיברתי עליה קודם. לא סתם קבלת התורה, אלא שביציאת מצרים לא היינו מסוגלים לקבל. הקדוש ברוך הוא נתן. אז אני שואל שאלה פשוטה, אם הוא נותן והוא יודע שאנחנו לא מסוגלים לקבל, למה הוא נותן? הוא יודע שאנחנו נקבל רק 1,000 שנים אחר כך. אז תחכה. לא. זה חשוב להעמיד בפני התלמידים את היסוד, לכתוב אותו על הלוח. גם אם התלמיד הזה יבין אותו, אחרי 1,000 שנה. והוא יגיד, וואי, 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 זה היה כתוב ולא ראיתי. הרב כבר אמר את זה, הקדוש ברוך הוא כבר אמר את זה מזמן, רק עכשיו הבנתי. אם הוא לא היה אומר את זה, לא היית מבין. בגלל שהוא נתן את זה, גם אם לא הבנת אז, אתה תתבשל ותבין בסופו של דבר מה שהרב אמר. אין אדם יורד לסוף דעת רבו, אלא רק 40 שנה אחרי שהרב מת. זאת ועוד, הרושם שנשאר מקבלת התורה בחודש אדר, נחרט לנצח. בשלוש המדרגות המופיעות בבריאה, כמו שאמרנו עכשיו, עולם, כלומר מימד של מקום, שנה מימד של זמן ונפש בכל הנפשות. וכשניגש לדברי המשנה, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, נבין כי מדובר בעצה. בעצה הנכונה ביותר לחודש אדר, שכדאי מאוד להרבות בשמחה בו. מפני החשש המתעורר דווקא אז לנפילתו של האדם אל העצבות החטאית, שהיא קליפת החודש המלאק. במילים פשוטות, זה לא מי שנכנס אדר מרבין בשמחה כאילו באופן אוטומטי, לא. יש כאן עצה, חכמים אומרים לך, איך שראש חודש מתחיל, כדאי לך להרבות בשמחה, כי אם אתה לא תרבה בשמחה, חז ושלום. כלומר, החודש הזה יותר מסוכן מחודש רגיל, אם אתה לא מרבה בו בשמחה. באופן טבעי, הוא יפיל אותך לעצבויות ולדיכאונות ולדברים יותר מחודש רגיל, חז ושלום. אם אתה לא עושה את הפעולה, את המאמץ להרבות בשמחה. כלומר, כאן מדובר בעצת חז"ל מאוד 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 חשובה. שאם אתה לא עושה אותה, אתה נכנס למערכת לא בריאה. תדע לך, כדאי לך להרבות בשמחה, להרים את הווליום של השמחה בחודש הזה. תסתדר איך שאתה רוצה. אם לא, המלאק יקרר אותך, יכניס בך פחדים, יכניס בך דיכאונות, יכניס בך את הנחש, ויקרר אותך בעבודת השם, יקפיא אותך, חז ושלום, אשר קרחה בדרך. מובנת היא איפה שמחתו של המן הרשע, שהיה בעצמו משורש המלאק. בראותו שהפור נפל על חודש אדר. למה הוא היה כל כך שמח? לפי שידע צירוף שם הוויה המופיע בו. המן היה חכם, חכם להרע. הוא ידע את הצירופים שאנחנו לומדים פה בשיעורים שלנו. הוא למד את זה כבר. הוא ידע שהצירוף של החודש זה ה-ה-י-ו-ו. שצריך לכוון היום בבוקר במוסף וגם מחר בבוקר במוסף. כשתאמרו ברוך אתה השם מחדש, מקדש ישראל וראשי חודשים. ואת מידת הדין, כן, תתקנו את הטעויות, המשתמעת מהיפוך הסדר בין הזכרים לבין הנקבות. זאת אומרת, אתם רואים שהשם, שם הקדוש ברוך הוא לא מופיע בסדר הנכון שלו. יש פה שינוי. הסדר הנכון זה מה שמופיע בניסן, י' כ' ו' כ'. אבל פה יש שינויים. המן ידע את זה והוא אמר, אם הנקבות שולטות על הגברים, על הזכרים, כלומר שתי אותיות ה' לפני שתי אותיות י' וו' בחודש, זה אומר שמידת הדין שולטת על מידת הרחמים בחודש הזה. והוא לא טעה. אלא, שנעלמה ממנו הידיעה שבמהות החודש גנוזה גם הסגולה להפוך את פני המציאות ולחזק את מידת החסד בהנהגת העולם. כלומר, עוד תכונה של החודש מיוחדת בעוד, והיא מה שאנחנו אומרים ונהפוך הוא. זה לא סתם איזה שיר, זה בדיוק השורש הפנימי המתקן את היסוד של החודש הזה שביסודו הוא דין. ולכן אומרים לנו חכמים, תהפוך את הדין ונהפוך הוא לשמחה. ולכן מי שנכנס אדר, תרבה בשמחה. לכן מי שנכנס אדר, עדיף להרבות בשמחה, כדי למנוע שלטון מידת הדין במציאות. בוודאי, לכן אומרים לך, חזל, זה לא מי שנכנס אדר שמחים. אומרים לך להרבות בשמחה, זה כאן עצה, אני מציע לך להרבות בשמחה, כדאי לך. הבעיה זה שאנחנו לא מבינים את מה שאנחנו בעצמנו קוראים, אז אתה חושב שזה זה מין תיאור, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. טוב, אז מה אתה אומר לעצמך? אב זה חודש עצוב בין כה וכה. אז עכשיו אני מגלה לך הפוך. אב זה החודש הכי שמח, ואדר זה חודש שחד ושלום, אם אתה לא הופך אותו, זה מידת הדין. כלומר, להפך, בחודש אב צריך להוריד את הווליום של השמחה. ההיסטוריה עזרה לנו. אבל זה החודש הראשי, הרי קוראים לו אב, הוא האבא של כל החודשים. אפילו חודש ניסן שהוא ראשון, הוא ראשון בינתיים. לכן הוא אבא קטן. איך אומרים אבא קטן? אביב. אז הוא חודש האביב. אבל האבא הגדול זה חודש אב. שבעזרת השם, כשנגיע לזמנים שנצליח להפוך את המנגנון ומידת החסד והרחמים תשלוט בעולם, אנחנו נראה את הגודל של חודש אב. כמו שהוא באמת אבא אחד גדול. ואבא זה חוכמה, זה חסדים, זה רחמים גדולים. כרחם אב על בנים. תרתי משמע, האבא והחודש. סיבה עמוקה יותר, המחייבת להרבות בשמחה עם כניסתו של החודש, יוצאת ממאמר חז"ל במסכת סוטה דף בית עמוד א', 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. זאת אומרת שכשהבת קול הזאת, כבר מייחסת את הזיווגים בינו לבינה, לפני שהתינוק בכלל נוצר, 40 יום לפני יצירת הוולד, כבר תכננו לו עם מי הוא התחתן בחיים. אז אם זה קיים מבחינת הנפשות, זה גם קיים מבחינת הזמן ומבחינת המקום. הרי אנחנו תמיד מתקדמים בשלושה רבדים. עולם, שנה ונפש, זמן, מקום ונפש. אז איפה זה מתברר במקום? זה נשים בצד למדרגה אחרת. אבל איפה זה מתברר בזמן? הנה, העתקת הרעיון למימד הזמן קובעת שלפי השיטה האומרת בניסן נברא העולם, יש שיטה כזאת במסכת ראש השנה, דף יהוד. כן, מי אומר את זה? רבי אליעזר אומר את זה. כלומר, לפי הגישה, סליחה, רבי יהושע אומר את זה, לפי הגישה הרואה את חודש ניסן כראש השנה, והמבליטה איפה את גילוי החסד בעולם, הרי ש-40 יום קודם יצירה זו, מציינים אנו את ראש חודש אדר. כלומר, אנחנו היום, ב-40 יום, קודם יצירת הוולד. איזה ולד? פסח. כלומר חודש ניסן. ומה התכונה של חודש ניסן? רחמים, חסדים. נכון? הקב"ה מתגלה עלינו בחסדים גדולים. אז איפה היסוד אם זה יש לו זיווג 40 יום קודם? זה עכשיו. הלילה הזה הוא בעצם הזיווג של ראש חודש ניסן. ואם שם החסדים מתחילים, כנראה שבת זוגו או בן זוגו, לצורך העניין, זה יותר נכון, זה בן זוגו, הוא גם חסדים. לפי זה שורש החסד נמצא באדר, וקיימת התאמה פנימית ויסודית המזווגת בין שני החודשים, ניסן ואדר. ניסן הוא חודש יותר ששייך לנקבה. אדר הוא חודש ששייך יותר לזכר. ולכן בת פלוני לפלוני. יוסף, או שהחסדים שעתידים להתגלות בניתן, מושרשים כבר בחודש אדר. אבל הם מושרשים, הם עמוקים. כשאתה מגיע לחודש שהוא התכונה שלו נוקבית, הדברים בגילוי, כי האישה מגלה, נכון? אבל בחודש שהדברים הם בזכר, הזכר זה הכל גלום, הכל בפנים, הכל חתום. לך תחפש את מידת החסד, אם אין מי שעדיין גילה את זה. לכן אתם מבינים למה הקושי בחודש אדר לגלות את החסדים הפנימיים שגנוזים בו, בגלל שעדיין זה לא חודש שמגלה דברים. בניסן כבר יותר ברור. אז מה צריך לעשות בחודש אדר? לעשות עבודה רצינית כדי לחפור בתוך החודש ולמצוא את החסדים הגנוזיים ולהבליט אותם, להעצים אותם. מי שנכנס אדר מרבין בפור. לכאורה
אתה צריך יותר לתת חודש אדר.
נכון, אבל מה זה לתת? אתה צריך קודם כל לדעת איפה זה נמצא. אם אתה לא מבין ואתה לא חודר פנימה לתוך המציאות הפנימית התוכית של החודש, מה תיתן? אתה כולך במועקה באופן קוסמי, בגלל שמה שמתחולל בחודש הזה, אם אתה לא עושה עבודה, זה איזה מין מועקה פנימית של כל מיני פחדים, של כל מיני שיתוקים למיניהם חס ושלום. ולכן צריך להיזהר מאוד, רבותיי. אני חוזר, קראתי לשיעור הזה בכוונה, בתיאת הנשמיה, עצת השמחה. זה לא סתם. ההבדל בין שני החודשים הוא שחסדי חודש אדר נמצאים בהסר, בעומקו של החודש המקביל לספירת היסוד. נתתי עוד שכבה. חודש אדר מקביל לספירת היסוד. בעוד שהחסדים של חודש ניסן מופיעים בגלוי, כיוון שהוא מקביל לספירת המלכות. במלכות זה כבר מגולה. אז מה צריך לעשות בחודש אדר? לגלות את האסתר. לכן קוראים את מגילת אסתר. זה הסוד של מגילת אסתר. כלומר, כשאני מגלה את המגילה, את מה שיש בתוך המגילה, מה אני מוצא? מה אני חייב למצוא שם? חסדים. חסדים, לא לברוח. חסדים. בתורת הקבלה זה נקרא יסוד. יסוד דאבא. כלומר, היסוד של האבא. מה זה אבא? משפיע. כל אחד בא, כך. זה אבא. זה התכונה של אבא. אתה צריך למצוא את זה. לפעמים זה בתוך החודש כל כך מלובש, שאתה לא רואה כלום. זה חודש אדר. לכן צריך לגלות את האסתר. ובאמת, כשמחלקים את חודשי השנה לשניים, מקבלים קו של חסדים וקו של גבורות. כל השנה מחולקת לרובד אחד של חסדים, שישה חודשים של חסדים, שישה חודשים של גבורות. וחודש אדר מציין את סיום זמן הדין. למה? מתי התחיל הדין? בראש השנה, יום הדין. תשרי, חשוון, כיסלב, טבת, שבט, אדר, סיום. שישה חודשים. כלומר, אנחנו עכשיו חותמים את זמן הדין של השנה. אבל אמרתי לכם לפני רגע שהוא חסדים. אז איך הוא חותם את הדין? ואתה יודע שכשאתה חותם משהו, מתגבר עוד יותר התכונה. כי זה הסוף. אז איך זה עובד? ואז מתחזקת מידה זו ביותר. ומסיבה זו כאמור יעשו לנו חזל מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, לא לברוח. עוד פעם, אני חוזר ואומר, הנה, זה סוף מידת הדין, שישה חודשים, כלומר כל הדין שמראש השנה נשפך איפה? באדר. אם אתה לא מרבה בשמחה, חבל. עוד פעם, זה לא מציאות, היא לא באה לבד. צריך לעשות מאמץ כדי שתהיה שמחה. תשימו מוזיקה בבתים שלכם, תעשו מה שאתם צריכים כדי שתהיה שמחה בבתים. תסמכו את האישה, תסמכו את הבעל, תסמכו את הילדים, תסמכו את עצמכם. תעשו דברים שיוציאו אתכם מהשגרה שמקפיאה את האדם. לא הזמנת את האישה למסעדה, תעשה את זה עכשיו. כדי להפוך את המצב ולגלות כבר אז, עכשיו צריך לגלות את זה, את החסד הגנוז באדר. כי אם אתה לא מגלה, הרי למדנו שהבניין של הזכר, הוא כולל בתוכו את הבניין של הנקבה, נכון? בואו נחזור לאדם הראשון. אדם כלל את חווה? כן. אחרי זה היא רוחה ממנו, נכון? זאת אומרת, איפה נמצא בעצם חודש ניסן? בתוך חודש אדר. אם אני לא מבליט את השמחה, את החסדים שבחודש אדר, זה נמצא באתרת היסוד שלו, איך אני אמצא את החסדים אחר כך בניסן? מאיפה הם יצאו לי? אתם מבינים? במילים פשוטות, עכשיו אתם מכינים כבר את פסח, את החסדים של פסח, את הגאולה של עצמנו. כלומר, כמה אני אגאל בצורה פרטית, אינדיבידואלית, וכמה אני אגאל מבחינה לאומית בפסח הזה. מתי זה? עכשיו, בערב הזה. הלילה הזה כולנו מסובים. עכשיו. אחר כך זה רק תוצאה. ואיך גילו חז"ל את הסוד הזה? איך? שיש להרבות בשמחה מי שנכנס אדר. תשובה, מן הפסוק במגילת אסתר. והחודש אשר נהפך להם, תשימו לב למילים, מה זה נהפך להם? מה הוא היה בהתחלה? יגון, השם ישמור. מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב. כלומר, אם אתה לא הופך את זו, זה נשאר יגון וחז ושלום. משמע שבהיעדר המאמץ להפוך את היגון לשמחה ואת האבל ליום טוב, עלולה לבלוט ביותר דווקא התכונה השלילית של החודש המושכת כלפי מטה, חס ושלום. זה מבהיל. אתם מבינים איך אנחנו לא יודעים את הדברים האלה? כי באופן אינטואיטיבי אתה חושב שוואי, זה כיף, סוף סוף חודש אדר. נכון, אבל תעשה משהו עכשיו. על אותו משקל דרשו חז"ל שמזלו של החודש דגים. גם הוא מושך ביסודו לעבודת השם בקרירות. כך אומרים לנו חכמים, אתם יודעים שהדג הוא נמצא באלמנט קר ולח. השפעתו של עמלק אשר קרחה בדרך. וכל זה בגלל שהדגים שייכים ליסוד המים שהוא לח וקר. ובאמת זו הייתה כוונתו של המן הרשע כשאמר ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. מה הוא כיוון שהוא אמר ישנו? ישנו. ישן. כולם בשינה, הם כולם נרדמו. זאת אומרת, המלאק הצליח, חז ושלום. שהבחין בכך שישראל היו אז במצב שינה כביכול, וגם הקדוש ברוך הוא ישן אלוהיהם של אלה, חד ושלום. כלומר שהקשר שלהם עם הערכים העליונים היה כפוא. ומבחינתו של הרשע, היה זה הזמן המוכשר ביותר להשקידה. תשכחו בבקשה את כל הדמויות האלה כאילו הם היו ונעלמו. רבותיי, לפי השיעורים שאנחנו לומדים יחד, המן מסתתר בכל אחד מאיתנו, וכל שנה הוא מתעורר מחדש. איך אני יודע שהוא מתעורר מחדש? הרי כתוב, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. זאת אומרת שכל דור הוא בא ומסתובב, דור דור, כן? לא עובר אותך, דור ביה. כמו שאומרים בצרפתית. כן? ויש להזכיר כאן כי האיבר המיוחס לחודש אדר הוא התחול, שהוא הבסיס הפיזיולוגי להרגשת העצב. ומרדכי ואסתר שידעו את סוד התכונה המתהפכת של חודש אדר. כן, יש תורה שלמה של רבי נחמן מברסלב על העניין הזה. יש עניין שהכל מתהפך בטובה. כך הוא אומר. מה זה יש עניין? הנה. אם אתה משתמש בכוח של החודש, כל מה שתקבל, אתה מסוגל להפוך את הכל לטובה. חז ושלום, הפוך גם, אבל אנחנו לא רוצים. אנחנו הולכים רק לכיוון של טוב. זאת אומרת, זאת התכונה של החודש, יש לך כלי, זה נשק. מה הם עשו מרדכי ואסתר? ידעו את הסוד הזה, השתמשו בה. כדי להפוך בתפילותיהם את העצבות לשמחה בהגברת אש הגבורה שהייתה חסרה לישראל בעבודת השם, רשפיה, רשפי אש, שלהבת יח. זה מה שהם עשו. פשוט מאוד עוררו את העם, חיממו. למה דווקא בדין? הרי אש זה דינים. כדי להפוך את הקור לחום. זאת אומרת, גם מידת הדין, אם אתה יודע להשתמש בה, אתה הופך אותה למה? לתשוקה של אהבת השם. זה מה שצריך לעשות. זה לא שאתה אומר, וואי, זה דינים, אני בורח. לא. קח את הדין הזה, תשתמש בדין הזה, כי דין זה אש בוערת, זה חום, זה אהבה, זה רצון. זה מה שמריץ אותך בחיים, רצון זה לשון לרוץ. תהפוך את זה לתשוקה. מרדכי ואסתר הבינו שזרע הקלקול היה פירוד הלבבות. משם הכל מתחיל. שיש פירוד בלבבות חז ושלום. ופעלו מיד, כן? מה הוא אמר המן? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. כלומר, יש לו בעיות של קשב וריכוז, והוא מתפורר ומפריד אחד מהשני, לא מבינים בכלל מה הקשר ביניהם. אז עכשיו אפשר לטפל בהם חז ושלום. ופעלו מיד לאחד את ישראל. כלומר, מה הם עשו? בדיוק הפוך. מה הם אמרו? לך, כנוס את כל היהודים. כלומר, בדיוק הפוך, פשוט מאוד, זה ממש נראה ילדותי. אתה רואה פיזור, תתחבר. אתה רואה פירוד, תאחד. אבל כמה שנים כבר אנחנו קוראים את הדברים? זה לא היה כאיזה סיפור יפה, כולם, זה העיקר שיהיה לך איזה אקדח פיקו, זה כל פעם שאתה שומע אמן, פעה, 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 פעה. תחשוב מה כתוב שם. הרי איך מתחילה המגילה? ויהי, נכון? מה אומרים לנו חז"ל? לשון תער, חז ושלום. אז מה, מה אתה צוחק בכלל? אתה לא מבין מה זה בהתחלה? אם אתה לא יודע להפוך את זה, אוי ואבוי! עכשיו, מה קורה באמצע המגילה? הכל מתהפך. בדיוק מה שאנחנו אומרים עכשיו. אבל בשביל זה היה צריך אנשים שיעבדו, שיפעלו בכוח משיחי חזק מאוד. אני אגיד לך כן סוד. המשיח זה אדם שמח. זאת הנותיות. אם המשיח לא שמח, תשכח, הוא לא משיח. אין דבר כזה. דרך אגב, מרדכי ואסתר זה סוד המשיח. אתם יודעים שתמיד המשיח מופיע עם בן או בת זוגו, זה אותו דבר. כלומר, אצל משה זה משה ואהרון. פה זה מרדכי ואסתר. וכשיבוא המשיח זה משיח ואליהו. תשימו לב, ראשי תיבות שלהם תמיד זה מם ואלף, מם ואלף, מם ואלף. זה גם סוד. משה אהרון, מרדכי אסתר, משיח אליהו. אם תבין את הסוד שגנו שם במם אלף הזה, כן, רק בצבא יש ראשי תיבות כל הזמן. להשיבם אל תוכנם, אל תכונתם, כן, המקורי, עם אחד. ישנו עם אחד, בבסיס הוא אחד. למה הוא אחד? כי אם הוא לא היה אחד, הוא לא היה מסוגל לבטא את הערכים של האחד, היחיד והמיוחד. כלומר, עם ישראל חייב להיות עם אחד, נכון? זה מה שאנחנו אומרים במלכת שבת. אתה אחד, הקדוש ברוך הוא, ושמך אחד. אבל אם אין לך פה בעולם הזה מישהו שמקביל לזה, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אז איך האחד העליון יתגלה באחד התחתון אם אין אחד? אז עם ישראל נקרא עם אחד. לא עם אחד, כן, once upon a time. היה, עם אחד. לא. עם שתכונתו זה אחד. תבין את זה, זה משהו אחר, זה דבר אחר. אני לא אומר, יש עם אחד ועוד עם אחר. והפיחו בו מחדש את אש האהבה. סוד חודש אדר מופיע ברמז בפסוק של מגילת אסתר. ונהפוך הוא. הנה, זה הסוד. של כל החודש. אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. מי זה היהודים? מי זה שונאיהם? אז תתרגמו את מה שאמרנו פשוט. השונא שלך זה המלאק, זה מי שמקרב אותך, והיהודי שבך זה מי שיודע להודות ולגלות. אז מה אתה צריך לעשות? אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. כמה זה פשוט. תשליט את היהודי שבך על השונא הפנימי שנמצא בתוכך ותפסיק עם כל היאושים האלה. מייאוש לייאוש, מדיכאון לדיכאון. בעצם התכונה מאפשרת את פעולת ונהפוך הוא כדי לראות את הדברים בזווית ראייה הנוטה לטוב. כמו למשל, נתנו דוגמאות מקודם, אז בוא ניקח את אותן דוגמאות, לא נברח. להפוך את הפן הקר המופיע בדגים, אמרנו שהדג כולו עטוב בקור, תמיד במים, המים יש להם יסוד של קר ולח. אז מה אני עושה עם הדג הזה? בהבלטת העובדה שעיניהם פקוחות, לפני שאני מבשל אותו. בתוך המים אני לוקח את הפן החיובי של הדג. כלומר, בתוך הקור הזה, בתוך הלחות הזאת, מה קורה לדג? כל הזמן בעין הפקיחה. עין הפקיחה זה ביטוי לאדם שלא נרדם. לכוח שהוא כל הזמן בהיקון והוא יודע בדיוק מה לעשות. רמז זה בחינת עין הפקיחה. ומה זה עין הפקיחה? עוד יותר ממה שאמרתי עכשיו. עין טובה על המציאות. ולא עין רעה. כלומר, כל הזמן אתה רק מוצא את הנקודה השחורה שבלוח הלבן. תעשו טסט, אתם יודעים, אני רואה שיש פה הרבה כל מיני אנשים שיודעים לתפעל ולעשות קבוצות ולעשות דברים כאלה. קחו דף של 10 מטר מרובע ותשימו נקודה שחורה באמצע. קטנה. מה אתם רואים? נקודה שחורה. כל זה אתה לא רואה את כל הלבן שמסביב. זה עין. עין שהתחנכה לראות רק את הקטנים הלא טובים. זה מה שצריך להפוך. שפירושו עין טובה לחיים והימנעות מן הגישה רואה הכל בעין רעה. ככה מתחתנים דרך אגב. אומרים לנו חז"ל, אתה רוצה להתחתן? תחפש אישה שיש לה עין טובה, לארג'ית, שאוהבת לתת, אוהבת ל... גם התחול, הנה הדוגמה השנייה שנתת מקודם, המורה מצד אחד על עצבות הרוח, יש להפוך ולראות את יתרונותיו, זה לא סתם איזה חיסרון אחד בתוך הגוף שיש לנו בתחול הזה, אז בוא נוריד אותו. לא! מהתחול גם נולד הצחוק. בדיוק דבר הפוך. תראו מה זה. הצחוק והמועקה נמצאים בתחול. תלוי איך אתה ניגש אליו. הגנוז ביסודו שבריבוי הרגשה הזאת צריכים אנו להגיע לשמחת הפורים. כלומר, איך אני אגיע לפורים שמח, רבותיי? איך מגיעים לפורים שמח? כשבראש חודש אתה כבר מתחיל. הרי מי שנכנס אדר, לא אומרים לך מי שמגיע פורים. תיזהר בשעות הראשונות של כניסת אדר. ברגע, בנקודת המעבר, מי שנכנס, ברגע שזה נכנס, תיזהר, אפילו רגע אחד אל תפספס שם. כי יכולים להיות כל מיני דברים מסביב שדווקא יורידו אותך חס ושלום לכל מיני מנגנונים של נמאס מהכל כבר. אל שמחת הפורים ואל שמחת המשתה והסעודה. זה לא סתם מגיעים לשם ובגלל שיש אוכל ושותים יין, אז יוצא לנו מזה איזה מין מסיבה, כן, מסיבה למסיבה. לא. זה צריך הכנה לדבר הזה. זה לא מעולת, זה לא מלאכותי. ואי אפשר לשקר ולזייב. אתם רואים שלפעמים יש פורים גדול ולפעמים יש פורים כאלה קטנים. ניסינו. לא הרגשת. יש פורים שאתה, וואי, 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 מה קרה שם? נבואה כמעט. זה לא סתם. ועוד שצריך להפוך את פירוד הלבבות לקשר ביניהם. איך עשו את זה חכמים? משלוח מנות, מתנות לאביונים, אני משמח אותך. עצם זה שאת יודעת שכתבתי משהו בשבילך, בשבילך, זה משמח לך את הלב, מישהו חושב עליי. תראה כמה אני חשובה לו, כמה אני חשוב לו. מתנות לאביונים. כל זה מחבר את עם ישראל, פשוט אנחנו קושרים אחד את השני, עם השני. לקשר ביניהם כדי לבוא ימי הפורים באחדות המתחדשת בעם ישראל, המתבטאת בצדקה, במשלוחי המנות, במתנות לאביונים באותם ימים. להיות לארג', אקסטרה לארג'. אתם יודעים, הקמצנות היא סוגרת. את האדם עצמו. צריך להתרגל, לתת, וכשאתה נותן אתה מקבל. אמרתי לכם מקודם שצריך ללמוד לקבל. עכשיו אמרתי לכם את הסוד. בנתינה לומדים לקבל. הבנת מהותו של האויב העמלקי, הרי זה הקליפה של החודש. יש לנו אויב חזק מאוד, אכזרי מאוד. המלך זה האויב הגדול ביותר. אני צריך ללמוד אותו. אם אני לא לומד את האויב, איך אני אדע? איך לנטרל אותו? הבנת מהותו של האויב העמלקי המתעורר מחדש בכל חודש אדר, מוסיפה חי למיגועו באמצעות כלי האחדות והשמחה. כלומר, מה מחסל את המלאק, השמחה. עכשיו מי שמח? רק מי שאוסף, מי שמחבר. הרי אמרנו, מי זה השטן של המלאק של עשיו? יוסף. כלומר, יוסף, מה התכונה של יוסף? כל הזמן שמח. אוקיי, הטקסט לא כוסב לכם את זה בתורה, אבל אם הייתי מביא לכם את הדמות, הייתי אומר לו, יוסף, בוא שנייה. זה הכל שמחה, אתם רק רואים אותו מחייכים. כלומר, יש לו תכונה של חוק, כלומר, של יציאה מהחוק, זה חוק, שמולידה שחוק. זה שמחת חיים אמיתית. למה? כי הוא משלים. אין שמחה בדבר חסר. שמחה זה תמיד בשלמות. כלומר, אם אין עליונים ותחתונים יחד, אין שמחה. שנאמר, ישמחו השמיים והארץ. כלומר, מתי ישמחו? רק שיש שמיים וארץ ביחד. שמיים לבד אתה ברמה, וארץ לבד אתה ברמה. אין דבר כזה. זה בצרפתית, איך לא לבד? המלאק פועל להוצאת הפרטים מהקשרם הכללי. הנה, זאת העבודה של המלאק. עכשיו אנחנו לומדים איך פועל המלאק. מה הוא עושה המלאק? כמו שאמרתי לכם מקודם, לוקח רק את הנקודה השחורה, מוציא אותה ושם לך אותה מול העיניים. מה אתה רואה? הכל שחור. כדי להעצים את המועקה הרגעית, כן? על ההשתכללות הנצחית. מוצאי שבת. אתה מרגיש שזה מין נפילה קטנה. אבל זה נפילה שהיא במגמה של מה הכללית? של עלייה. אם אתה לוקח רק את המגמה הרגעית הזאת של הנפילה הקטנה, ואתה עושה ממנה זום. זה לא נכון לראות את החיים בצורה כזאת. אם אני מצלם את החבר שלי ברגע שהוא עכשיו הרים רגל אחת, והוא הולך ליפול, הוא על רגל אחת, הוא לא יכול להחזיק מעמד, נכון? ועכשיו אני מצלם אותו. מה תגיד? הוא הולך ליפול. אבל זה לא נכון, הוא פשוט התקדם כמה מטרים קדימה. אם אני מצלם שחקן כדורסל, אתה רואה אותו כמו איזה חילזון. מה הוא עושה? זה היה רגע לפני שהוא ניתר. הוא התכופף לגמרי. למה הבלטת רק את זה? זה המלאק, רבותיי. הוא נותן לנו כאילו לראות את הרגע שלה, כאילו התכווצות לפני ההתרחבות. הוא אומר לך, הנה, 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 התכווץ, הכל קטן, הכל נמוך, הכל מסכן, הכל חושך. זהו, כולכם עבודים. זה לא נכון. תסתכלו על ההיסטוריה בעין רחבה, תראו מאיפה באנו ומה קורה לנו היום, ברוך השם. לפני 65 שנה היינו בגטאות בתנורים. זהו יסודם של כל החטאים, כל החטאים המכונים בתורת הסוד, היציאה לאלמה דפירודה. זה נקרא אלמה דפירודה. כלומר, אתה רואה רק פרטים קטנים, ובמיוחד, כמו עיתונאים, כן? שיודעים לצלם רק את השחור. שמעתם פעם בחדשות? היום בבוקר, איש נתן לאישה לעבור בכביש. וואי, איזה יופי. מרכב, כן? אתם תשמעו את זה? לא. הקטל בדרכים. למה? יש רק קטל? איפה הרוב? אני שואל. יש תאונה אחת ומיליונים שלא. אבל אף פעם לא יגידו. היום מיליוני אנשים נשארו בחיים. הייתם פעם חדשות כאלה? זה לא מעניין אף אחד. אותי זה מעניין. אתם יודעים איך המדינה הייתה משתנה? איך החיים היו משתנים? מראים לך רק את השחור. כל היום אתה מסתכל, אתה מת כבר. אתה כבר לא אומר, אז מה הולך פה כבר? ואנחנו מתרגלים, והכל ככה בחיים. התיקון קשור לספירת היסוד. היסוד המאחד שביטויו במימד הזמן הוא כאמור חודש אדר. הנה, עכשיו, 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 בחודש הזה אפשר בעזרת השם לעשות את העבודה הזאת. זה קשה, אבל זה מה שצריך לעשות. אומרים לחכמים, תיזהר, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. אל תיתן לזה סתם כאילו זה תיזהר, למדת את זה עכשיו. המסוגל להשליט את המגמות החיוביות על המגמות השליליות. זה הסוד ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם הבשונאים. תשליט את היהודי על השונא. מגמה זו גלומה בשמו של החודש, אדם. המורה על הבאת הבחינה האחדותית הנרמזת באות א' אל כל פרטי החיים. א' דר. תכניס אותו לבית. דר, כן, זה בצרפתית. חז"ל הגיעו למסקנה הברורה במסכת ראש השנה דף י' בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל. אז איפה אני, אדר פה? אני בניסן או באדר פה? לפי זה נראה שהגאולה קשורה דווקא לחודש ניסן. אלא שבחזרה של תפילת מוסף של שבת אנחנו אומרים עוד משהו אחר. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. אז מה אתם חושבים? מה זה אחרית כראשית? כמו אז, גם היום. לא, זה רק מובן אחד. אין בית מדרש בלי חידוש. החידוש הוא שקיימות שתי קומות בגאולה. אחת הנקראת ראשית ואחת הנקראת אחרית. איפה הן? ישנה גאולת כמוסה בחודש אדר, והוא אחרית השנה. עכשיו אמרתי לכם שזה סוף השנה. נכון? השנה מתחילה בניסן. אז איפה אחרית? אדר. והקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שכפי שכבר גאל אותנו בראשית, מה זה ראשית? ניסן. בחודש ניסן, שהוא ראשית השנה, ככה יצאנו ממצרים, כך עתיד לגואלנו אחרית כמו הראשית. כלומר, מתי נגאל? באדר. הנה חידוש. אחרית השנה. זאת אומרת, הגאולה, אבל אמרתי מקודם שזאת לא גאולה שהיא ניסית. כלומר, היא גאולה שחייבת לעבוד דרך המאמץ שלך, לך כנוס את כל היהודים, אתה תעשה עכשיו עבודה. מרדכי ואסתר לא נרדמו. והוא אומר לה, והוא מזהיר אותה, אם את חושבת להירדם ולהמשיך אותה גאולה כמו שהייתה אז, אז ושלום רווח והצלה יבוא ליהודים במקום לא כל כך בריא, אבל זה יבוא. גאולת היסוד, אני קורא לזה, זה גאולת היסוד, נכון? אנחנו בספירת היסוד עכשיו. גאולת היסוד של חודש אדר בולטת במיוחד בשנים המעוברות. למה מעברים דווקא את חודש אדר? מעניין. זה סוף השנה, תגידו לי, כן? מה קורה בשנה המעוברת? הבאות להשלים, תשימו לב, יש פה עוד סוד. אנחנו משלישים את משלימים את הפער שנוצר כל ארבע שנים בין שנת החמה לבין שנת הלבנה. נכון? כידוע, אומות העולם מונות לחמה, בעוד שישראל מונים ללבנה. ובשנה מעוברת נעשה ייחוד בין ישראל והעמים. הרי אני משלים. זאת אומרת ש... מה זה גאולה? שכחתי לרגע מה זה גאולה. שעם ישראל מתחבר עם אומות העולם ומשפיע להם את הדיבר, את הדיבורים האלוהים, את התכונות האלוהיות, זה גאולה. מתי זה קורה? דווקא כשאתה יכול לעבר שנה ואתה מתחבר עם אומות העולם. ולא גאולה שהיא רק בשביל עצמך כמו שקרה לנו מתי? בניסן. אתם מבינים מה קורה פה? כלומר, בחודש אדר מופיע גשר המאחד בין ישראל לאומות העולם, כדי שהמוסר האלוהי העובר דרך ישראל יגיע אל כל האומות. מתי זה קורה? באדר. לכן מעברים דווקא את החודש הזה. זה הגשר, זה היסוד, זה היוסף. שהוא הלך למצרים כדי להביא את האור. שם זה לא הצליח כל כך, היום זה כבר צריך להצליח. אי אפשר כבר יותר לחכות. וסוד הדבר, עוד חידוש, יוצא מן המאמר עצמו, המהווה את אבן היסוד לכל החודש. כשנכנס אדר, מרבין בשמחה. מה זה הדבר הזה? אז אמרתי קודם פירוש, עוד פירוש, חידוש, בעזרת השם. כוונתו העמוקה היא שיחד עם כניסתו של עשיו, שנאמר עליו ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת, אדר, שיער ויקרו שמו עשיו. מי שנכנס, אדר, מי זה אדר עכשיו? עשיו. כלומר, כשתכניס את עשיו לתוכנית שלך ותדע שאתה צריך להשפיע לאומות העולם, שמחה תהיה גדולה, מרבים בשמחה. מתרבה שמחה בעולם כולו, מי שנכנס אדר הוא עשיו, מרבים בשמחה. זאת אומרת, כשתגיע לחודש הזה בהבנה, שכאן אתה מחבר בין עם ישראל לבין אומות העולם. ולא נשאר כבוש בתוך החומץ של עצמך לבד. אז בעזרת השם, יש תכונות עצומות בחודש הזה, חזקות בחודש הזה, אבל גאולה אקטיבית, גאולה שדורשת את הפעולה ואת ההשתתפות של עם ישראל ושל כל אחד ואחד מאיתנו בתוך האומה הזאת. לא להירדם, לא לתת לדברים לעשות כאילו זה נעשה לבד, זה לא נכון. כלומר, תתחיל להיות חי יותר, תצא חי יותר. אל תפרשו מהציבור בחודש הזה, תהיו ביחד, צריך להיות כמה שיותר ביחד. כדי להבין את התכונה הקולקטיבית הזאת, החזקה הזאת, ולנקות את כל מה שמפריד בינינו. להפסיק לדבר אחד עם השני על השני ועל השלישי ועל הרביעי. פשוט אנחנו לא מסוגלים יותר בצורה כזאת לחיות. זה לא נכון לחיות בצורה כזאת. פספסנו ופגמנו הרבה. אנחנו צריכים עכשיו לעזוב את הדבר הזה ולהתחיל מערכת חדשה בחיים שלנו, לנקות את הכל. בעזרת השם, זה העניין של הדיבור גם כן. בצרפתית אומרים אדר. כן, אדר. זה דיבור, נכון? סליחה, בערבית. אותו דבר. כן? בטח נומה. צרפת של היום זה... בגדד של אתמול. זאת אומרת, זה מה שקורה. לכן אנחנו צריכים להתעורר, ובעזרת השם, באהבה, בחיבה, בכל מה שקשור לחיבור בינינו, אנחנו נצליח להפוך את החודש הזה ממדרגות לא כל כך נעימות למדרגות של שמחה גדולה, שהשמחה הזאת בעזרת השם תופיע, ולא רק שהיא תופיע, וזרעם וזכרם לא יסוף מזרעם. אף פעם זה לא ייגמר, בגלל שיש לנו את היוסף יסוף, בתוך שהוא גנוז ואומר לך, אני צריך להמשיך את הדברים. רמז לדבר? קריאת פרשיות תרומה ותצווה דווקא עכשיו. למה? כי זה הכוח האלוהי שיורד לעולמנו. זה המשכן. לכן תמיד בסמיכות קוראים את הפרשיות של המשכן, של השכינה, של השרת השכינה, בזמן של אדר. כי זה בדיוק אותה תחומה. נעשה ונצליח, בזמן שנגיע לחג הפורים, בשמחה אמיתית, שמחת הגאולה של החיבור, בין קושה ברכו לישראל, כדי שישראל יעבירו את זה לאומות העולם. אמן, כן יהי רצון. חודש טוב ומבורך. פעמיים בית. ביבי ובית.